מה הובה איתם רבותה, השיר הזה נמסר לזכות נשמת רב הרב אשר הבר זכרונו לברכה, שנפטר מקורונה אתמול, ולרפואת הרב צבי חיים בן אלינה שיינדל, רב חיים יצחק בן פגה פרייד עליה, וכל החולים. יש לצערנו הרב רשימות של מאות מאות רבות של חולים, שכולם יזכו לרפואה שלמה. השיעור הזה מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. בפרשת החודש הזה לכם, פרשת יציאת מצרים, נכללים עניינים רבים. אכן עצם יציאת מצרים עצמה היא מכת בכורות. כך מפורש בכמה מקומות, כפי שמצאנו בגמרא בקידוש שנעל עבד נרצע, ורבי שמעון ברבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה, שיהיו עדים במצרים שבשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות. ואמרתי, כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והוצאתי מעבדות לחירות. והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם. כתוב כאן שבאותה פסיכה על המשקוף ושתי המזוזות, אשר אז היה הרגע של מכת בכורות, כביכול אמר בורא העולם, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אז נגמר עניין זה בחצות לילה, בתת וב. ליל היציאה ממצרים. אנו למדים מכך שמכת בכורות בעצם היא יציאת מצרים עצמה. כך אנו אומרים זאת בתפילת ערבית, העושה לנו ניסים הנקמה בפרעה, אותות ומופתים באדמת בני חם. אלו הם כל מכות מצרים, שכולם היו ניסים גלויים, והמשך המכה בעברתו כל בוחרי מצרים ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. היינו זאת היציאה בעצמה. זה לא בכלל העושה לנו ניסים הנקמה בפרעה. הניסים הנקמה בפרעה זו פרשה אחת. אותות ומופתים באדמת בני חם זו פרשה אחת. ויש עוד פרשה של יציאת מצרים עצמה. והיא המכה בעברתו כל בוחרי מצרים ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. נמצא שעצם יציאת מצרים זאת ההקעה של בוחרי מצרים. מכת בכורות בעצמה היא יציאת מצרים. לכן לכאורה זה לא מובן. איפה זה מונח במכת בכורות? מדוע מכת בכורות אינה מכה כיתר המכות? הלא כל המכות כולן הביאו בסוף ליציאת מצרים. מדוע רק כאן אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים וכו'. יציאת מצרים היא כידוע היסוד של כל התורה כולה. המון מצוות הן זכר ליציאת מצרים. בדברה הראשונה שהיא ההתחלה של מתן תורה נאמר אנוכי השם אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים מבית עבדים. עליה כל התורה כולה עומדת. ואף השבת שנפסק לדינה שהיא נחשבת ככל התורה כולה, והמחלל שבת נחשב למומר וככופר בכל התורה כולה, היא זכר ליציאת מצרים, כמו שמפורש בלוחות, בדברות של פרשת ואת חנן. וזכרתי כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה וזרוע נטויה, על כן צפך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. התורה עצמה, התורה שקדמה לבריאת העולם, אשר הייתה כתובה לפניו באש שחורה על גבי אש לבנה, 2,000 שנה קודם שנברא העולם, התורה הזאת נשענת ונסמכת על יציאת מצרים. היסוד והבסיס של היציאת מצרים, יציאת מצרים עצמה היא מכת בכורות. כאן מרוכזת כל יציאת מצרים שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים. צריך להבין מדוע יציאת מצרים תהיה הבסיס של כל התורה כולה. בנבואת יחזקאל נאמר על מצרים אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. מפרשים זאת רבותינו המהר"ל בספר הגבורות, המדבר על יציאת מצרים, בנו כי לא היה היסוד הזה, כי השם חמורים למצרים הוא משום שמצרים הם סוד החומר. ההבדל בין מה שנקרא בלשון חכמים חומר ובין מה שעומד כנגדו הנקרא צורה. חומר נקרא דבר שלוקחים אותו ועושים ממנו איזשהו דבר, יהיה מה שיהיה. עצם עניינו של החומר הוא רק השדה הפתוח והמרחב הגדול של האפשרויות. ככל שהמרחב גדול יותר, החומר הוא יותר חומר. אבל עצם עניינו זה השדה והמרחב הגדול של האפשרויות. ואילו הצורה זה המימוש, ההוצאה לפועל, של אחת האפשרויות שנמצאות בחומר. החומר של מצרים היה חומר לכל האפשרות בעולם. כגן השם, כארץ מצרים. ארץ מצרים הייתה מלאה מכל הנאה אפשרית בעולם. כל דבר טוב אפשרי ששייך לפה, לסדר ולמערכת של העולם הזה. כל זה היה במצרים. מצרים הייתה חומר לכל מימוש אפשרי של איזושהי הנאה שיכולה לעלות על הדעת. החמורים עצמם, גם הם נקראים על שם החומר רק משום כך, רק משום שהחמורים הם כאלו שאין להם שום איכות מסוימת. כל עצמם של החמורים זה רק עד כמה שהם מהווים אפשרות לעשות איתם מה שרוצים. הם מוכנים לכל מלאכה, לכל דבר, לכל ביצוע, כל מה שיעלה על הדעת ניתן להטיל על חומר. כמובן שאפשר לבקש ממנו דבר שהוא לא חומר בשבילו, אבל לאותם דברים שהוא כן חומר, אז הוא חומר בלבד. הוא לא דומה לסוס או לכל בעל חי אחר. כל בעלי החיים האחרים יש להם איכויות מסוימות, עניינים מסוימים, יש להם דרישות מסוימות. אולם החומר לא רוצה כלום. הוא עומד רק לכך שתעשה איתו כל שמה שברצונך. ולכן הוא נקרא על שם החומר. הכוונה באשר בשר חמורים בשרם, שאין כאן יותר, אין כאן שום איכות מסוימת. כל עצמם הם חומר. אם נבוא ונשאל מה הם בעצמם, מה הם בעצם, התשובה שהם בעצם שום דבר. הם רק אפשרות ועוד אפשרות ועוד אפשרות. ארץ מצרים הייתה אפשרות לכל האפשרויות כולן. כל המרחב העצום של האפשרויות, כל זה היה במצרים. והנה יש המון אפשרויות שתמונות בגוף, במה שנקרא חומר. מגוון עצום של אפשרויות, אבל טבעו של חומר, שהוא נשאר חומר. הוא מממש את עצמו באיזושהי צורה, אבל הצורה הזאת היא רגעית. היא צורה רק לרגע. הוא מימש את עצמו, אבל הוא לא יכול להישאר עם זה. שמשל זה הוא מפסיק להיות חומר, והלהוא כשל עצמו הוא חומר וזה בלבד. זאת אומרת, אם לא נשאל מהו הדבר הזה בעצם, הרי שאלו הם דברי רשי על הפסוק והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, שאדם תוהה ומשתומם על בוהו שבה. ראשון הרמב"ן, דבר המתהה בני אדם. אין תשובה על השאלה מה זה. זהו עצם החומר. זו רק אפשרות. זו אין אפשרות לכל דבר, לכל מיני דברים. אבל זו רק אפשרות. ואפשרות בלבד. מילא אין שום תשובה לשאלה מה זה. כשאין תשובה לשאלה מה זה, הדבר הזה נקרא תוהו. הדבר הוא זה, זה או זה או זה. הוא גם זה וגם זה. הוא באמת הוא לא זה ולא זה ולא זה. לא שום דבר. הוא אכן אפשרות. אולם אפשרות היא רק אפשרות. זה לא דבר מסוים. אם הדבר הזה אינו דבר מסוים, אז אין תשובה לשאלה מה זה. זה נקרא תוהו. הדבר הזה מתה את הבריאות. אין תשובה לשאלה. אלו הם דברי הנביא ישעיהו. לא תוהו בראה לשבת יצרה. זה מה שבורא העולם לא התכוון כשהוא ברא את העולם. כביכול, בורא העולם לא רצה בתוהו. לא את זה הוא רוצה. אומנם כאשר החומר חומר בעצם, אז כל עניינו הוא תוהו. כי אינני יכולים להגדיר אותו. אי אפשר לומר עליו שום הגד. אינני יכולים להגיד עליו שום דבר ברור. כאן אנו רואים את המקור לכך שהתורה כולה חלה על יציאת מצרים. משום שכך כתוב גם בפרשה הראשונה בתורה. בתחילה כתוב ארץ הייתה תוהו ובוהו, ואז כתוב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. חמש פעמים כתוב אור באותה פרשה. וחז"ל דורשים כנגד חמישה חומשי תורה. זאת אומרת שהתורה היא ויאמר אלוקים יהי אור. וזה דבר שמוציא ומפקיע מתוהו. נמצא שיציאת מצרים היא הפקעה מתוהו. והפקעה מתוהו היא כל התורה כולה. עבודה זרה תת עמוד א' תנת בי אליהו. 6,000 שנה ועולם. 2,000 תוהו ושני אלפים תורה ושני אלפים ימות המשיח. היא 2,000 תוהו. ואגביהם 2,000 תורה. זאת אומרת שעניינה של תורה זה להוציא מתוהו. כך כתוב בפרשה הראשונה בתורה. וזאת יציאת מצרים. והנה ישנה מציאות כזאת שנקראת בחורי מצרים, שאותם צריכים לסלק מן העולם, אותם צריכים להקוץ. זאת מכת בחורות. צריך להבין כי עניינה של המציאות הזאת שנקראת בחורי מצרים, כי כשאנו מדברים במערכת הזאת של האפשרויות, פירוש המושג בחור הוא שלבחור שאין לפניו דבר, יש את כל המרחב של האפשרויות. האפשרויות של מי שבא אחריו הן כבר מצומצמות. בכל דור הבחורים הם הרי תמיד הראשונים של הדור הזה. הדור הקודם הוא דור קודם, אבל הבחורים של הדור הזה הם אלו שנושאים את כל מלוא ההיקף של האפשרויות, זה פירוש המילה בחור. הפירוש בחורי מצרים הוא שהם חומר כפול, יותר חומר. לשון הפסוק, חמור חמורתיים. יש גם דבר כזה, אבל זה בכל לוקח פי שניים בחמור. והוא חמורתיים כפשוטו, היינו אצלו מרחב גדול יותר והוא הרבה יותר חומר. זה פירוש המושג בחורי מצרים. עניין בחורי מצרים זה הראשית של בחינת החומר בעולם. זאת הראשית והתמצית האמיתית, זהו החומר. כל היתר יש להם שאריות. מה שהבחורים לא לקחו נשאר לאחרים. זה הרבה פחות חומר. כשהחומר זאת מציאות, אז הבחורים הם הבחורה בעצם בעניין הזה. והם אלה שנושאים את עניין הבחורה הגדול והאמיתי, את עניין החומר האמיתי. והנה כל העולם כולו תופס שהמציאות הזאת היא המציאות הטובה ביותר בעולם. זה נתפס כמושכל ראשון בעולם. החיים הטובים בעולם נתפסים כחיים כאלה שהם המרחב של אפשריות ובלי גבול. ומעלה עושים את הכל. עושים גם את זה וגם את זה וגם את זה. ומעלה בסופו של דבר לא עושים כלום. אבל אלה הם החיים עצמם. החיים עצמם הם כל השדה והמרחב בלי גבול של אפשריות. זה הקיום עצמו. כמובן, אם מממשים פעם את האפשרות הזו, ופעם את האפשרות הזו, לא מתחברים לשום אפשרות בעולם. כי מי שמתחבר עם איזושהי אפשרות מפסיק להיות פתוח לכל האפשרויות, ואז הוא מאבד את עצם הקיום. זה מושכל ראשון בעולם. הלוואי שזה לא יהיה אצלנו, אבל זה המושכל ראשון, זה דבר מובן מאליו בכל התרבות של העולם כולו. בכל העולם כולו חי כך. זאת התרבות. כך חי העולם. הדבר הזה הוא חורבן גמור. דיינו, על זה בדיוק נאמר לאותו בראה. לא על זה נברא העולם. לא זה התכוון בורא העולם כשהוא ברא את עולמו. את זה בדיוק צריכים לעקור. ולשם כך באה התורה להוציא מתור. כלל ישראל הוא סוד צורה. כבר בשליחות הראשונה שנשלח משה רבנו על פרו, אמר לו בורא העולם, לומר לפרו, בני בחורי ישראל, ואתם אין לשלחו, הנה אני הרוחי הורג את בנך בחוריך. ובכמה מקומות בתורה כתוב שבחורי ישראל הם תחת כל בחורי מצרים. וכך מצאנו במדבר, כי לי כל בחור ביום הקיתי כל בחור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בחור בישראל. בחורי ישראל נתקדשו מתוך זה שהוקו ונעקרו ונסתלקו בחורי מצרים. אז נסתלקה הבחורה הזאת מן העולם. ואז הגיעה הבחורה האמיתית, קשושת בחורה, בחורת אמת. בחורי ישראל לעומת בחורי מצרים. ההתחלה שלנו, או במילים אחרות, הבחור הגדול שלנו, הבחור הגדול של העולם זה אברהם אבינו כידוע. אברהם נקרא בחור של העולם. אלה תולדות שמיים בארץ בהיברם, תולדות השמיים בארץ, ראשי תיבות תוהו. בהיברם, אותיות באברהם, נמצא. אלו תולדות שמיים בארץ בהיברם, באברהם היינו תוהו עד אברהם, ואברהם הוא זה שמוציא מתוהו. בהיברם נקרא היציאה מן התוהו להיות צורה. להיות דבר נברא, והנברא הראשון, בחור הנבראים זה אברהם. והוא כל עצמו זה להוציא ולהפקיע מתוהו. פרשת החודש הזה אליכם כתובה מכת בכורות. וכך נאמר בה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם עד בהמה, ובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים אני השם. והגדה של פסח, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף. ובכל אלוקי מצרים אעשה שפטים אני ולא שליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. זה המשך לתחילת הדרשה ויוצאיני השם ממצרים לא ידי מלאך ולא ידי שרף ולא ידי שליח אלא קדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. מה פירוש המושג בכבודו בעצמו? המושג כבוד הוא תמיד התגלות כלפי חוץ. זה נקרא כבוד, כי כבוד מצטרף תמיד לאלה שנותנים כבוד. בכל מה שלא מתגלה בכלל נשאר צפון בפנים, שם אין כבוד. הכבוד נמצא רק עד כמה שהפנים מתגלה אפילו במשהו כלפי חוץ. כאן נמצא הכבוד, אבל אם לא מתגלה מאומה, כאן אין כבוד. לכן ודאי אם זו התגלות מלאה, הרי כשהדבר מתגלה לגמרי אין כאן שום כבוד. כשהדבר פורס את עצמו על פני חוצות, הדבר הזה הוא ביזיון הגדול ביותר. רבי יוחנן קרא למאני מכובדתי, כבוד זה רק בלבושים. נמצא הכבוד מתגלה רק בהתגלות, אבל התגלות הזאת היא התגלות של משהו מתוך מה שנמצא בסדר, מתוך מה שנמצא בפנים. עניינו של כבוד שהוא מגלה משהו אבל יותר ממה שנתגלה יש בפנים. זה המושג כבוד. כשכתוב הקדוש ברוך הוא נתגלה בכבודו בעצמו, זה פירוש המילים אני השם. אני השם, אני הוא ולא אחר. המכוון בזה עד כמה שאני יכולים להבין. כאן כביכול בורא העולם נתגלה באופן שהגילוי הזה הוא גילוי שבוקע מתוך איזשהו דבר שהוא בעצם. והנה כאשר אנחנו מדברים על עצם הדבר עצמו של דבר, זאת נקודת המציאות האמיתית. נקודת המציאות העצמית של הדבר. לכן כאשר כביכול בורא העולם מתגלה בכבודו, זאת התגלות של כבוד לבד, עצמו. לעולם לא יכול להתגלות עצמו, הוא לא בר גילוי. השם עצם הנקרא שם הוויה ברוך הוא, כתוב זה שמי לעולם. דרשו לעולם כתיב. מרשום העלם, הוא לא ניתן לגילוי. העצם לא ניתן לגילוי. עצמו של דבר אף פעם לא ניתן לגילוי. כל מה שמתגלה, אלו ההתגלויות כלפי חוץ של אותו דבר, של אותה מציאות. אבל כשהגילוי הוא שכל מה שמתגלה כלפי חוץ הוא התגלות של עצמו של דבר, הרי שהוא עצמו מתגלה בכל הדברים האלה. היינו, כל הגילויים האלה הם כולם גילויים שנובעים מתוך עצמו של דבר. התורה היא הקוטב הנגדי וההפך הגמור מתוהו, נקודת ההיפוך הגמור, זה לעומת זה. אם נבוא ונשאל בעל תוהו, אדם שהוא יצור של תוהו, מי אתה בעצם? הוא יענה, אני בעצם אפשרות לכל דבר. אני צירוף של מקרה כזה או מקרה כזה. מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, וזה אני עצמי. זאת אומרת, בעצם אני שום דבר. כל אחד מבין שבמצב שבעצם של זה תוהו, בכל הדברים כולם מקרים. זה לא הדבר, זה לא בעצם. זאת אומרת שבעצם אין פה שום דבר. כל מה שקורה פה, זה הכל במקרה. אצל אדם של תוהו, בכל התגליות שלו, בכל האופנים שהוא מתגלה בהם, אולם אין כאן שום גילוי של עצם, אין כאן שום נקודת עצם הדבר שמתגלה בכל התגלויות האלה. אלא כל ההתגלויות האלה, הן כולם התגלות ועוד התגלות, אבל זו לא התגלות של איזושהי מציאות עצמית שמתגלה עצמו של דבר. והרי ברור, כפי שכותב הרמב״ם, שכל מי שאינו יודע להבחין בין מה שבעצם ומה שבמקרה, הרי זה כמי שאינו יודע לדבר. כשאנו מדברים על הוציא מיתו, מתחייב מזהו, שכל מקרה הוא אחד מהגילויים של מה שבעצם. עצמו של דבר מתגלה בכל מקרה. כל מה שקורה לו נובע ויוצא כפועל יוצא מתוך משהו בעצם. כל מה שהוא אדם בעצם, יש לו נקודה עצמית שהיא הוא. זהו אותו אדם, זהו עצמו, וכל מסב נובעים מאותו הוא עצמו. אבל כשאדם הוא לא הוא עצמו בכלל, אין לו דבר כזה, אז בכל מקום, מקום שבו הוא מופיע, זו הופעה אחרת. כאן הוא מופיע כזה וכאן כזה. ברגע זה הוא מופיע כך, וברגע אחר הוא מופיע אחרת. משום שהתגלויות האלה אינן נובעות משום נקודת עצם, ולא משום נקודה עצמית. משום מציאות עצמית, הוא לא הוא עצמו, משום שאין לו דבר כזה. מציאות של תוהו, מציאות במקרה, משום שזאת מציאות שאין לה את מקרה. וכל מקרה ומקרה אינו שום נקודת עצם שמנו הוא יוצא. כל מקרה ומקרה כעת הוא במקרה הזה, או כעת הוא במקרה הזה, ועוד מקרה ועוד מקרה. אדם הזה הוא כולו מקרה. וכל בריאה עולם לא ברא בריאה כזאת. זה פירוש הפשוט של המילים לא תוהו בריאה. בורא עולם לא ברא כזאת בריאה שכל מציאותה היא מקרה. כל בריאה ובריאה היא בריאה שיש לה נקודת עצם. כאשר יעקב מגיע ללבן, כתוב פסוק שלבן אמר לו, אך עצמי ובשרי אתה. מה כוונת הדברים? הרי אין כוונתו לעצמות עם בשר. הביור בזה, לעצמות עם בשר, הוא אמר, אך עצמי ובשרי אתה. אז הוא לא מתכוון שהוא עצמות. אז הביור, אותה נקודה עצמית שאני הגילוי שלה, אותה נקודה עצמית נמצאת גם אצלך. עצמי ובשרי אתה. כך בשרי זו צורת התגלות בפועל. עדי הבשר הדברים מתגלים, ואילו עצם הוא תמיד מחוסה. דבר סתום הנמצא בשורש הדברים. עצמו של דבר תמיד נמצא בפנים. זו הכוונה עצמי ובשריית. וצורת הדם שלך היא מאותה נקודה עצמית שהיא גם שלי. זאת אומרת, יש בינינו חיבור בעצם. זה מה שאמר לבן ליעקב. יש בינינו חיבור בעצם. לכן לבן נשאר בזה עד הסוף. הגילוי הגדול היה זה מה שקרה בסוף. שלבן אמר ליעקב אחר היציאה, בנות בנותיי, והבנים בניי, והצונצוני. בכל אשר אתה רואה לי, כל הדברים האלה הם בעצם שלי. וכאן הייתה הטעות הגדולה. כמו שהתגלה כשיעקב נפרד מלבן והפרידה הייתה פרידה גמורה. הם נפרדו פרידת עצם. אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואני לא אעבור אליך. נקודת העצם של לבן זהה נקודת העצם של מצרים. כך כתוב בחז"ל. לכן שמו לבן. לבן זה תמיד צבע של רקע. הלבן הוא תמיד חומר. והצורה הוא תמיד שחור על גבי לבן. כשרוצים להבליט משהו, מבליטים זאת על גבי לבן. גם בין הרקיעים נקרא מראה לבן עמוק, עמוק מאור בשרו. המראה לבן הוא תמיד מראה עמוק פנימי יותר. ואילו השחור הכהה בולט על פני השטח. כמראה חמה עמוקה מן הצל. זאת אומרת, הצבע הזה מתגלה תמיד כצבע רקע שעל גביו דברים מתגלים. כל הדברים כולם מתגלים על גבי לבן. זאת הסיבה, כשניקח את כל הצבעים כולם, כל הצבעים הבקיעים והחזקים ביותר, ירוק, אדום, שחור, נשים את כולם על גלגלת ונגלגל את העיגול הזה במהירות רבה מאוד, מה שיראה לעינינו זה צבע לבן. אף שאין לבן בין כל הצבעים האלה וכולם צבעים קהים מאוד. הצד השווה שבכל הצבעים זה הרק, הצד השווה שבהם שהוא כולם מתגלים על גבי לבן. הם כולם בולטים ויוצאים מתוך לבן. מתוך לבן הם יוצאים ומתגלים. גם צבעים כולם הם בליטות על גבי לבן. כך ברא בורא עולם את כל המערכת הזאת, באופן שקוצב ורוצה ונוצא בתוכו לבן. הלבן הוא הצד השווה שבהם כולם מתגלים על ידי לבן. לבן הוא צבע רקע, צבע רקע. צבע של אפשרויות, צבע של חומר. ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מה הם שייכים לארמי עומד אבי וירד מצרימה? ולכאורה גם זה לא קרה. זה לא לפי סדר הזמנים. לא כך היה, מארמי עובד אבי ועד וירד מצרימה עבר המון זמן. מה משייך ארמי עובד אבי וירד מצרימה? הגר"א כותב שמעשה אבות סימן לבנים של יציאת מצרים היה במעשה לבן, לכן. שתי הפרשות מאוד דומות זו לזו. יעקב ברח מלבן וכנגדו ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. לבן השיג את יעקב ביום השביעי אחרי שהוא ברח דרך שלושת ימים, ויעקב פחד ממנו. כך היה אצל בני ישראל בצאתם ממצרים, עד שלבסוף נאמר להם, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עד עולם. כך היה הוא היה מעשה בנים, ואף מעשה אבות הוצב שם גל עד עולם. אנו נפרדים לעולם, באופן ששם מונח המעשה אבות סימן לבנים של יציאת מצרים. כל פרשת יציאת מצרים נמצאת שם. לכן אומר הגר"א, כתוב ארמי עובד אבי וירד מצרימה. לפי דרכנו נוסיף מעט ביור. הוויכוח והמחלוקת בין יעקב ללבן, היינו העובדה של לבן ויעקב הם שני ניגודים שסותרים זה את זה, אותו דבר ממש חזר על עצמו בגלות מצרים. כלל ישראל במצרים הם שוב באותו עניין ואותו נושא, עם שני ניגודים שמתנגדים זה לזה ומוצאים זה לזה לגמרי. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, לא כתוב את סדר הזמנים, אלא כתוב כאן משהו בגדרים של מעשה אבות סימן לבנים. פעמיים שאנו מספרים יציאת מצרים צריכים להזכיר את ארמי עובד אבי. שם התחיל המעשה אבות של יציאת מצרים, שם שורש הגלות מצרים ושם שורש יציאת מצרים. יעקב הוא בבית לבן ומצרים עצמה היא אותה בחינת לבן. הם תמיד נייר חלק, עושים דבר זה ועושים דבר זה, ומהר מאוד מוחקים. כדי שהדף יישאר חלק והוא יהיה פתוח לכתוב עליו עוד דברים. וכך האדם נראה. וכך נראים בני האדם בעולם, משתדלים למחוק והם תמיד דיוק כתוב על נייר מחוק. ועוד מחוק ועוד מחוק. בסופו של דבר הכתב הוא לא כתב. ומה שמשתייר זו חתיכת נייר שצריכים להשליך להשפע. אין כאן ממש שום דבר, לא משאר כלום מאומה לא. כאן עלינו להבין, ההפקה מהמלאך של מצרים, החורבן והמכות של מצרים, כל יציאת מצרים אינה לקבוע שהראשית לכל דבר שבעולם היא אותה נקודת עצם הדבר אשר לשמה נבראה אותה בריאה. הגילוי של אותה נקודה שהיא עצם הדבר הוא בזה שכביכול בריא עולם התגלה בכבודו ובעצמו. במה נהרגו בחורי מצרים? באיזה כלי משחית הרגו אותם? כתוב בחזר שאותו דבר שהשחיתם והידו הם עבדו מעולם זו ההתגלות בעצמה. ועברתי בארץ מצרים, וזה עצמו הוא ההקעה של בחור, של כל בחור. אני השם, ההקעה של כל בחורי מצרים הייתה בהתגלות כביכול שבורא עולם בכבודו בעצמו. כשבורא עולם התגלה בכבודו בעצמו, מילא הם בטלו ונמוגו והם אינם. בחורי מצרים לא יכולים להיות קיימים, אין להם קיום, הם פשוט לא נמצאים יותר. כשביכול הקדוש ברוך הוא נתגלה ועבר בארץ מצרים בכבודו בעצמו, וראה הוא בורא כל העולמים, וכשהוא מתגלה בעולם, ההתגלות שלו בעולם היא כבורא עולם. באופן שנתגלה המקור האמיתי של כל הבריאה כולה. כשהמקור האמיתי של כל הבריאה כולה נתגלה בעולם, ממילא התבטל כל מה שלא יכול להיות שייך לזה. כך נתבטלו בחורי מצרים, וזה גוף ההם הוכו. זאת הייתה המכה שהם הוכו. זה הפירוש ועברתי בארץ מצרים, וכל ההם מצרים עשה שפטים אני השם. אברהם אבינו נטל גרזן והלך וניפץ את כל הפסילים. כאן לא כתוב כיצד שברם והחריבם בורא העולם. כתוב רק ועברתי בארץ מצרים ותו לא. זאת אומרת שבעברתי, הזה עצמו פעל את כל הדברים האלה. ומכוחו התקיים והקיתי כל בחור, ובחור הם מצרים עשה שפטים. הכל נמוג, התבטל ותפך. ותפך. אין אותם יותר. הנקודה הזאת, זאת הנקודה שהיא הייתה וגילוי בעצמו. כאן כביכול בריא עולם מתגלה, זאת המציאות בעצמה. אין מציאות שם, כי כל מציאות, כל מקרה בעולם יוצא ונובע מתוך מציאות בעצם. וכך, למי שאין את הנקודה הזאת, הוא לא קיים יותר. אז הוא פשוט איננו. וזה היסוד של כל מה שנקרא בחורי ישראל, זאת קדושת הבחורה של כלל ישראל. עצם הגדרת המושג של בחורה היא שבכל דור הבחורים של אותו דור הם עצמו של הדור. הם עצם הדור, כי הם נקודה ראשונה. הם עצמו של דבר. כל היתר הן הכפלות. בכל מי שבא אחר כך הוא נוסף על. הוא עוד מישהו. כמובן הוא כשלעצמו אדם, אבל מבחינת הקיום הכללי אם נרצה לחלק מי נושא את עצם הדבר ומי נושא את המקרים, הרי שכל דבר ראשון, כל ראשית הוא עצם הדבר. כל מה שבא אחר כך הוא חזרה, זה דבר נוסף. זה עניינם של בחורי ישראל. כאן נמצאת קדושת הבחורה. קדושת הבחורה נמצאת בכך שנקודת הבחורה היא תמיד נקודת העצם של דבר. והנה כשאדם הוא יצור שהוא בעצם, הרי כאשר שואלים אותו מי אתה עצמך, הוא יודע לענות, אני זה עצמי. אך אם שאלו את האדם אם כן, אם אתה עצמך, איך עשית את הדבר הזה? הלו שני הדברים האלה סותרים אחד את השני. ובדברים שאתה עושה נובעים מתוך נקודת עצם אחד, אתה חייב ללכת לשיטתך, אתה חייב תמיד ללכת מהלך אחד. הרי זה דבר ברור, שאם אנו מוצאים אדם שיום כך, או מחר כך, או מחרתיים כך, פירוש דבר, מה הוא בעצם? בעצם הוא טוב. בגלל שברוך הוא אמר, לא טוב ברע. האדם הזה הוציא את עצמו מכלל המציאות. זאת מציאות לא קיימת, זאת לא מציאות. לא את זה ברע השם. באופן שהתורה לא נתנה לאדם, שהוא לא אדם בעצם. זה כלל לא שייך. התורה לא ניתנת כאחד המקרים בעולם, כמקרה ועוד מקרה. האדם עושה גם עבירות וגם מצוות, גם זה וגם זה. התורה היא עצם המציאות. היא לא יכולה להינתן בלי יציאת מצרים. היינו, בלי הביטול של מצרים, התורה לא יכולה להינתן. לא שייך שהתורה תינתן בלי שמצרים תתפטר לגמרי. התור זה בעצם עד תורה. אולם תורה מוציאה מתור. 2,000 תורו ואחר כך 2,000 תורה. התורה מפקיעה מתור. התורה לא קיימת יחד עם תור, התורה היא עצם המציאות. ואילו התור זה לא תור בריאה. לכן כאמור, מכת בחורות היא עצם יציאת מצרים. מכת בחורות הייתה התגלות של המציאות האמיתית העצמית, זאת יציאת מצרים. כשהמציאות הלא עצמית מתבטלת, אז מתגלה המציאות העצמית. ויאמר אלוקים, היא אור מבטל ומפקיע את התור. זה מוציא מהתור. נצטווינו לא לשבור עצם בפסח. מה הטעם? במצווה הזאת, למה מותר לשבור עצם בכל הקודשים ובפסח אסור? ובתוך העצם יש מוח, יש בפנים בשר שהוא נאכל. אם העצם תישבר מאלה, יש מצווה לאוכלו ואסור להותיר. אולם מצטווינו בעצם לא תשברו בו, בפסח אסור לשבור עצם. גם בקיום הפשוט הפיזי של בני אדם שבלחם העצמות, הם עצמו של דבר, והבשר הוא התגלות כלפי חוץ של אותה מציאות. המציאות כלפי חוץ מתגלה בבשר. ואילו העצמות אינן יוצאות החוצה. ההתגלות היא בבשר, עצמו של דבר הוא בעצם. לכן זה נקרא עצם, זה שם מושאל. שני שמות אלה משמשים כאחד, אבל הכוונה היא לעצמו של דבר, ועצמותיו של דבר זאת הבחינה הפיזית של עצמו של דבר. בחינה פיזית של עצם הקיום. בפסח לא שוברים עצם, עצמו של דבר הוא תמיד אחד. עצם הדבר הוא תמיד אחד. מי שישבור עצם, יהפוך את העצם לעוד תוהו. זה הטעם שאנו צריכים לדון במצווה הזאת, ועצם לא תשבורו. אסור לשבור עצם. אנו חיים היום בעולם שהמציאות הזאת לא קיימת. בכל המרחב העצום של האנושות, כמעט שאין בני אדם כאלו. אדם שהוא אדם במשמעות הזאת של מה שנקרא אדם בעצם. בכל מה שעושה הכל נובע מתוך אותו עצם. מתוך עצמו נובעים הדברים. האיש הזה הוא צדיק יסוד עולם. הוא חייב להיות עצם לא נשבר. עצם אי אפשר לשבור. עצם זה תמיד דבר אחד ולא שניים. עצמו של דבר תמיד אחד. הוא אף פעם לא שניים, אכן כל בני אדם שאנו מכירים הם לפחות שניים, ואף 200 היום כך, בעוד רגע כך ובעוד רגע כך. בכל יום הם 200 אנשים, מחר הם עוד 200 וכך הלאה והלאה. התורה נתנה כביכול ברי עולם נתגלה, כאנוכי השם אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כך נתגלה ברי עולם. זה שורש כל התורה כולה, זה העיקר, שכל התורה כולה היא נוף של העיקר הזה. כל התורה יוצאת מזה, זה דבר שהכל נשמח עליו. אז זה העולם עומד. אז זה התורה עומדת ליציאת מצרים. יציאת מצרים בעצם היא ביטול התור. היינו הקביעה של המציאות העצמית האמיתית. זאת יציאת מצרים. כל זמן שמצרים הייתה שליטה בעולם, אז המציאות העצמית הייתה להיות בעצם שום דבר, לא להיות בעצם. מהאוכל שאנחנו אוכלים, ממנו יקים את חיותנו, האוכל היחידי שאוכל בעצם זה מצה. זה הדגן והמים וזה הלחם בעצמו. זה עצם הלחם. כל יתר הדברים הכל שייך להבלים של עולם הזה, זה תופח, זה מקבל טעם, זה נהיה כך וכך. וכל דברים האלה הם נובעים מעצמו של דבר, זה בא במחוץ. החימוץ בא על ידי מה שמחמץ משך הזמן ועוד דברים כאלו, אבל הדברים האלו אינם הדברים בעצם. בזמן שאני יוצאים מצרים, אז אנחנו חייבים להיות בעצם, לאכול בעצם ולקבל תורה בעצם. בזמן יציאת מצרים, חמץ חייב להיות חוץ למציאות. צריך לסלק אותו. זאת הפרשה של יציאת מצרים. כיוון שבגילוי הפרשה של יציאת מצרים בחודש זה לכם, מפורש בחזר שקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את החודש. הדבר היה בראש חודש. הרי שזה הזמן שצריכים ללמוד את פרשת יציאת מצרים. הייתה אפילו הווה מינה יכול מראש חודש. עולה לדעת שאפשר באמת להתחיל לקיים את סיפור יציאת מצרים מראש חודש. אבל ללמוד הפרשה, ודאי שאנחנו צריכים להתחיל מהזמן שמשה רבנו לימד את הפרשה. החודש הזה לכן, וזה החודש, היום אתם יוצאים בחודש האביב. כל גאולה שאנו מצפים לנו, מצפים לקימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. הסיכוי שלנו לגלוי הזה הוא רק עד כמה שנצרף את עצמנו לגאולת מצרים. כפי שאומרים בקדושת כתר, הוא ישמענו ברחמיו שנית לעיני כוחי לאמור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. כל גאולה היא כראשית. אם איננו שייכים לראשית, איך נהיה שייכים לאחרית? איך אני יכול לבקש על אחרית, אחרית כראשית? והראשית כבר ניתנה לנו וזנחנו אותה. אימנו הייתה ושלחנוע. שמנו את עצמנו מצב שהוא כלשון הפסוק בסוף התוכחה, וישיבך השם מצרים בעוניות בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עליו לראותה, ותמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות ואין קונה. היינו אנחנו בעצמנו נגיע, ונרצה ונשאף לבטל יציאת מצרים, ודווקא באותה דרך שבה יצאנו. כפי שמתרגם יונתן, באלפי הבניות בגו ימה דסוף בארוחה דעברתון באמרית לכון לא תספון טוב למחמי יתה. באותה דרך שיצאנו וישיבך השם מצרים בניות והתמכרתם שם לוביכם לעבדים ולשפחות. זאת אומרת זה כאילו לעקור מהשורש את יציאת מצרים. לחזור באותה דרך שיצאנו לגיע בחזרה למצרים ולהתמכר לעבדים ולשפחות. זה נקרא לבטל את יציאת מצרים. אם כך אנו נראים איך תבוא הגאולה. שכל עצמה היא אחרית כראשית. בחודש הזה עיקר עבודה שלנו, לעבוד. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, היא בכל דור ודור חייב למרות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הרמב"ם מוסיף, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. כעת אנחנו יוצאים. אם אנחנו נצא ממצרים בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגל אותנו אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים. חג פסח כשר. שלום.